ובכן, קהל קדוש, אנחנו היום ממשיכים, היום יום שני, כף דלת במרחשוון תשעין א', והנה אנחנו ממשיכים בלימוד פרק חלק. ואנחנו בדף צדיק א', עמוד ב'. בשורות הרחבות. כן, בשורות הרחבות, ואני בשורה 5. האמת היא, יש קצת בעיה, כי השורות הרחבות הן רחבות מצד שמאל ולא מצד ימין. זאת אומרת, יש בין השורות הצרות לרחבות שורה אחת שהיא בינונית. אז אם אנחנו לוקחים מהפינה השמאלית, זה 5 שורות, אם לוקחים מהפינה הימנית, זה 4 שורות. זה ה... בלבול שיכול להיווצר, תודה רבה, שיכול להיווצר מהקריאה. על כל פנים, אם אנחנו לוקחים מצד שמאל, אז שורה 5, רב חסדא רמי כתיב. המצאתם? רב חסדא רמי, נכון? האמת היא שאת זה כבר קראנו בשיעור הקודם, אבל צריך להוסיף כמה דברים בהגדה הזאת, ולכן אני אחזור על זה. רב חסדא רמי. רב חסדא מקשה... ממקור למקור. בכלל, רמה זה קושיה שמפגישה בין שני מקורות שהם שווים בערכם. למשל, שני פסוקים. עכשיו, יש, מבחינה טכנית קודם כל, יש פה מספיק דפים מצולמים בשביל כולם. כך שמי שאין לו דף, זה לא בסדר. הנה, לך אין דף, נכון? אבל יש פה דפים מצולמים. אז למה שלא תשתמש? למה לא? זה בסדר גמור. כן. רב חסדא רמה. כתיב וחפרה הלבנה ובושה החמה כמלאך השם צבאות, וכתיב והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה היא שבעתיים כאור שבעת הימים. כלומר, יש פה סתירה, שהנביא מתאר את העתיד באופן כזה שיהיה כל כך הרבה אור אלוהי בעולם, שכבר לא ייחשב לכלום האור של השמש ושל הירח. לעומת זה, יש פסוק הפוך שאומר, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה היא שבעתיים, כלומר שהמאורות יאירו. כן, יש פה סתירה בין שתי הנבואות. אומר התלמוד, אומר רב חסדא, לקשיא. זה לא קשה, כאן לימות המשיח, כאן לעולם הבא. כלומר, בימות המשיח ויהיה אור הלבנה כאור החמה, אבל בעולם הבא, חפרה לבנה בושה החמה. כלומר, יש שלבים שונים. בזה עסקנו בפעם הקודמת. עכשיו, ההמשך, התלמוד שואל, ולשמואל דאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גלויות בלבד. כלומר, לא זה טוב לפי השיטה של מי שחולק על שמואל, שאומר שגם בימות המשיח יש שינוי מנהגו של עולם. אבל לפי שמואל, שמנהגו של עולם לא ישתנה, אז איך נבין את הסתירה הזאת? בין בושה החמה ללא בושה החמה. לקשיא, כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה שכינה. כלומר, יכול להיות באופן סימולטני, בו זמנית, שתי הוויות שונות. בתוך מחנה שכינה, יש מצב שבושה, חפרה לבנה בושה החמה. אבל בתוך מחנה צדיקים, ייתכן מאוד שהגרסה המקורית זה פה מחנה ישראל, אז כן יהיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה היא שבעתיים. עכשיו, מה זה מחנה שכינה? מה זה מחנה שכינה? לא יודעים? המקדש. המקדש נקרא מחנה שכינה. כלומר, דבר מעניין יש פה, שכשאתה נכנס לתוך בית המקדש, אתה נמצא בעולם שונה ממה שבחוץ למקדש. למשל, דבר מעניין. יש במשנה, במסכת אבות, ש10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. זה תמוה מאוד שיהיו 10 ניסים. במיוחד שה10 ניסים האלה היו ניסים קבועים, שהתרחשו כל הזמן. והרי נס, בהגדרה, זה דבר חריג. כלומר, זה יוצא מן הכלל. לפעמים קורה נס. אבל לא ייתכן נס שהוא יתמיד, אז הוא כבר לא נס, הוא טבע. נכון? אם נס קורה כל הזמן, אז הוא כבר לא נס, סימן שהוא הטבע. אלא מה? זה בא לומר כנראה שבתוך המקדש, העולם הטבעי שם הוא כעולם הניסי שלנו. כלומר, מה שהוא נס עבורנו הוא טבע שם. וזאת למה? משום שהמקדש שייך לעולם אחר מהעולם שלנו. הוא שייך לפי הגדרות של ספר בראשית ליום השמיני של הבריאה. כן, בבקשה. כן, זה בדיוק מה שאני אומר. זאת אומרת, בעוד שבעולם, מחוץ למקדש כשקורה נס, זה באיזשהו מקום שערוריה. זאת אומרת, זה לא בסדר שקוראים ניסים, כן? התלמוד אומר שזה לא טוב שמשתנה סדר בראשית. שמשתנה מסדר בראשית. אבל, בתוך המקדש זה בסדר. כי אתה כבר לא בתוך הבריאה, אתה בעולם אחר. בסדר? או כפי המושגים שלמדנו בספר בראשית, זה המעבר מהיום השביעי ליום השמיני. ביום השביעי אנחנו נתונים לשליטה של הטבע, ביום השמיני אנחנו לא נתונים לשליטה של הטבע, כי יש מפגש פנים אל פנים בין האדם לבין הבורא. כן. אז גם שמואל שאומר שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד, במקדש הוא מסכים. כי המקדש הוא לא שייך לעולם הזה. מובן? במקדש דברים, כלומר, זה שיש שינוי הטבע מחוץ למקדש, שמואל לא מסכים. אבל בתוך המקדש הוא מסכים. כי המקדש הוא קטגוריה אחרת של מציאות. זה לא שייך לעולם שלנו, זה שייך לעולם אחר. נכון. באמת לא משתנה כלום בימות המשיח לפי שמואל. הדבר היחיד שהוא משתנה זה הפוליטיקה. האם עם ישראל עצמאי או לא עצמאי? האם הוא בונה את המקדש שלו או לא בונה את המקדש שלו? למה פה כתוב גלויות? זה הצנזורה. הצנזורה כתבה גלויות במקום מלכויות, בגלל שלפעמים המילה מלכות הייתה פגיעה בשלטון של הגויים. במיוחד אם אתה אומר שאנחנו נשתחרר משעבוד המלכויות, זה נשמע כמרידה. לכן לפעמים שינו ממלכויות לגלויות. כן.
אם אפשר לגזור את זה למה שקורה במקדש מעט, בגופו של אדם.
כן.
אפשר לגזור את זה?
אתה רוצה להגיד דבר מעניין. זאת אומרת שכמו, גם האדם הוא סוג של מקדש, אתה אומר. יפה, הוא מקדש מעט. יוצא שאם, אז זאת אומרת שיש גם משהו ניסי באדם. נכון? התשובה היא שכן. מה שניסי באדם, זה שהאדם איננו ישות סתמית, אלא אישיות. אני פועל כבעל רצון. בטבע אין רצון. אין רצון לכל הישים שמחוץ לי. וזאת אומרת, לפחות לא רצון חופשי. אבל אני כן בן חורין. החירות היא סוג של נס. התכונה של המדבר. אבל השאלה מה זה המדבר? המדבר זה שהוא מגלה את רצונו בדיבור. הרצונו החופשי. שמת לב שאני מנסה להטות אותך לכיוון אחד ואתה מנסה להטות לכיוון אחר? לא, זה מה שקורה. לא, זה לא לחידות, זה התנגדות. אני אסביר. אתה מדבר על מחשבתו ואני דיברתי על רצונו. ואני לא מסכים להגדרה מחשבתו, מסיבה פשוטה. המחשבה, כל זמן שהיא לא חופשית, היא עדיין חלק מהטבע. כמו שיש כישרונות מחשבתיים לבעלי חיים, ברמה קטנה יותר משלנו, אבל זה קיים, אז כשאתה משכלל את זה, אתה עושה בעצם קוף מפותח. או דבורה מפותחת. דבורה מפותחת זה עדיין דבורה. כן? זה עדיין שייך לטבע. מה שייחודי באדם שאיננו שייך לטבע, זה היכולת שלו לשבור את הדטרמיניזם. אנחנו שוברים את החוקיות. ושבירת החוקיות זה לא קשור למחשבה. זה הרצון. יפה. לכן אתה הבנת למה נתנגדתי למה שאמרת? כלומר, פה נעשה חיכוך בין שתי ההשקפות שלנו. בסדר? כי האמת היא שהמחשבה היא עדיין ישות ולא אישיות. המחשב שלי הוא חכם מאוד, אבל הוא ללא אישיות. אבל הוא ישות. מובן? הרצון זה מה שבי שאומר אני, ושהוא גם חופשי. נכון? אז זה סוג של נס. כלומר, בתוך האדם יש נס. זה שמשל, אני אוכל תפוחי אדמה. תפוחי אדמה יש שם פחמימות, יש כל מיני דברים, יש סוכרים, יש כל מיני דברים בתפוחי אדמה. מה שאין שם זה חירות. אז מאיפה אני רכשתי את זה? אין מאגרים של חירות בטבע. אבל יש מאגרים של חירות בנשמה. יוצא שיש באדם מפגש בין חלק שהוא טבעי לחלק שהוא על טבעי, שהוא הרצון. אז במובן הזה יש נס קבוע בתוך המקדש האנושי. מה שאמרת, מקדש מעט, שזה האדם. מובן? טוב. זה ברור, אפשר להמשיך? טוב. עכשיו אנחנו עוברים כאן להמשך הסוגיה הדנה בתחיית המתים. הנה, יש פה מישהו שמאיר, על פי כתב יד צריך לגרוס שעבוד מלכויות. אתה רואה? ידעתי. כלומר, בדרך כלל שכותבים שעבוד גלויות זה סימן שמישהו צנזר פה. אבל הנה אומר שבכתב יד כתוב מלכויות. הוא בדק. מה של התלמוד? מדי שיש כתבי יד של התלמוד, יש הרבה כתבי יד של התלמוד. אחת העבודות הנפלאות שנעשו בנושא הזה זה הספר דקדוקי סופרים, שמביא הרבה כתבי יד של התלמוד. מה? לא רק שצונזרו, לא דווקא, למשל, הרי כשמישהו הדפיס את זה, הוא הדפיס את זה על פי כתב יד שהיה לו. מאיפה הוא מצא את הכתב יד הזה? יש כמה כתבי יד. אז צריך לעשות השוואות. בסדר, זאת עבודה אגב נכבדה, שבישיבות לא עוסקים בה הרבה, יותר עוסקים בזה באוניברסיטה, אבל זו עבודה חשובה. כן, של בירור הגרסה. כן, בבקשה.
אבל למה בכלל לשון הזה,
אתה שואל מדוע לקרוא לגלות עולם הזה? הרי עולם הזה לכאורה זה כולל גם את ימות המשיח, נכון? כן, כן, ודאי. אז זה בא לומר לך, זה מושג יחסי. המושג עולם הזה הוא מושג יחסי.
העולם הזה שלנו מתכוון לזה?
כן, עולם הזה הכוונה הגלות. בהקשר הזה הוא מתכוון לזה. כן, גם המושג עולם הבא הוא מושג יחסי. כי יש עולם הבא לבא. כן? וכו'. טוב. עכשיו אנחנו חוזרים לסוגיה ש... יש פה שאלה. האם הרב לא יכול לפרש זאת בצורה פשוטה? ולומר שהלבנה תקבל את כוחה המאיר מהקדוש ברוך הוא? ולא תקבל את כוחה מההערה של החמה. אני הייתי יכול לפרש כך, אבל זה לא מה שכתוב. כלומר, הגמרא אומרת שיש סתירה בין הפסוקים. כן? יש פסוק שאומר, וחפרה לבנה ובושה החמה. כלומר, לא לבנה ולא חמה. שום דבר לא יאיר, כי הקדוש ברוך הוא מאיר. כן, גם בישעיהו יש פסוק, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוגה הירח לא יאיר לך, כי השם יהיה לך לאור עולם, ואלוהיך לתפארתך. אז אם כן, אנחנו רואים שהתלמוד כאילו מבטל את הערך של האור, של השמש ושל הירח גם יחד. לכן אני לא יכול לפרש כמו שהצעת בצורה פשוטה. טוב, בואו נמשיך אם כן בסוגיה. אנחנו עכשיו ממשיכים בנושא תחיית המתים. עכשיו אתם זוכרים שדיברנו על השאלה מניין לתחיית המתים מן התורה, והבאנו מקורות שונים לתחיית המתים מן התורה המתאימים לאישויות שונות. לא הרי האופן שבו אדם מסוים לומד תחיית המתים מן התורה לאופן שבו אדם אחר לומד. ולמדנו לפי סוגי אנשים, למדנו מהעברים, אחר כך מהיהודים, הנוצרים, הרומאים, המלאכים, הפילוסופים. נכון? זה הסוגים השונים של אנשים שהתמודדנו איתם בשאלה מניין לתחיית המתים מן התורה. העברי למד מאונתתה ממנו לאהרון הכהן. ואחר כך למדנו ליהודים מאשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם. ויש שם שלושה דיונים עם הנוצרים, עם רבן גמליאל. ואחר כך עם השומרונים, עם רבי אליעזר ברבי יוסף. ואחר כך עם מלכה קליאופטרה ועם המלך קיסר. ואחר כך עם הפילוסופים ששואלים את גביה בן פסיסה. וכו' וכו'. ועכשיו אנחנו חוזרים לדיון. וכאן הדיון הוא קצת משונה. הוא שייך, ומובאות כאן ראיות אחרות לתחיית המתים מן התורה. ארבע ראיות. והן באות בהקשר אחר ממה שלמדנו עד עכשיו. אז קודם כל נקרא, ואז ננסה אולי גם להבין. רבה רמה. מה זה רמה? מה? רמה לא, זה לא מבין. רמה, הכוונה מקשה. אם ביוון מילולי זה משליך. כן? סוס ורוכבו, רמה בים. רמה בארמית זה להשליך. מה זה להשליך? אתה לוקח שני מקורות שהם שווה ערך, ומקשה ביניהם. זה נקרא רמה. בסדר? זה יכול להיות שני פסוקים, שתי משניות, שתי ברייתות, שני אמוראים וכו'. בסדר? רבה רמה. כתיב. מצד אחד כתוב, אני עמית ואחיה. איפה זה כתוב? בספר דברים, פרק למד ב'. מה זה דברים למד ב'? שירת האזינו. אז כתוב כאן, אני עמית ואחיה. וכתיב, כתוב גם, מחצתי ואני ארפה. איפה זה כתוב, מחצתי ואני ארפה? באותו פסוק, נכון? אז למה זה קשה? כי אם הקדוש ברוך הוא מתפאר, אני עמית ואחיה, זה יכולת עצומה. מחצתי ואני ארפה, זה יכולת קטנה יותר. כן? שמישהו מוחץ ואחר כך מרפא. זה הרבה יותר קטן מאשר להעמית ולהחיות. לא, זה לא סותר, אבל זה כאילו, כן, זה סותר לגבי מהי תפארתו של הקדוש ברוך הוא. תפארתו של הקדוש ברוך הוא שהוא יודע להעמית ולהחיות, או שהוא יודע למחוץ ולרפא. לכאורה, אם כבר, היינו הולכים בסדר הדרגתי. לא רק שהוא מוחץ ומרפא, הוא גם ממית ומחיה. אבל כאן הסדר הוא הפוך. זה שירה. ואז מה אם זה שירה? זו דרכה של שירה. אבל גם בתוך שירה יש היגיון. נכון? ככה אני... כן, אז זהו, זה בדיוק אומר שהתקבולת... זה מה שאומר, שהתקבולת לא מתאימה. כלומר, בתקבולת, למשל, אתה אומר ככה, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. זה בדיוק אותו הדבר. סודם וקהלם, זה אותו הדבר. כן? אבל אם היה כתוב, אבל, או למשל, ומה חלק אלוה ממעל, נחלת שדי ממרומים. חלק, נחלה. מקביל. אבל זה צריך להיות שווה בערכו. מה שאין כן כאן, שעמית והחיה זה הרבה יותר חזק ממחצתי ואני ארפה. זה פשוט ירידה במדרגה. זה הקושיה. בסדר. נכון שזה יפה מצד תפארת השירה, אבל יש פה גם עניין של תוכן, צריך לברר. אמר הקדוש ברוך הוא, מה שאני ממית, אני מחיה. והדר, מה זה והדר ברמית? ואחר כך, מה שמחצתי ואני ארפה. כן? אז בעצם רבה אומרת מה שאמר רב חיסדא מקודם. מה אמר רב חיסדא? לא, סליחה, זה רב חיסדא היה? לא, זה ריש לקיש. מה שאמר ריש לקיש, שעומדים במומן ומתרפאים, שבתחיית המתים קודם כל קמים המתים עם כל החסרונות שלהם, ואז הקדוש ברוך הוא מרפא אותם. לכן זה ממש לפי הסדר. אני עמית ואחיה. מה שמחצתי בחיים הראשונים, ואני ארפא בחיים הבאים. כן, ככה מבין רבה. עכשיו, אנחנו הסברנו כבר, כשלמדנו את מאמרו של ריש לקיש, הסברנו מה המשמעות של עומדים במומן ומתרפאים. מה הצורך שהמתים יקומו בעלי מומים? בשביל מה זה טוב? אחד חתכו לו את הרגל בעולם הזה, אז הוא צריך לקום בלי רגל לעולם הזה, ורק אחרי זה להתרפא. למה? כן? אז הסברנו, נכון? כדי להראות את הרצף בין החיים שלפני לבין החיים שאחרי. כלומר שלא שהחיים הראשונים היו כישלון ולכן נמחקו, ואחר כך בונים חיים חדשים לגמרי, אלא, אדרבה, התחיית המתים היא הראיה שהחיים הראשוניים היו כדאיים, הראיה שהם נמשכים גם לעולם הבא. כן? בסדר? עומדים במומן ומתרפאים. תדעו רבנן, כיוון שרבה הביא את הדבר הזה, אגב, יש פה שאלה, פסוק מצד הפשט, אני עמית ואחיה, זה מדבר על תחיית המתים? איך אתם מבינים? אני עמית ואחיה, זה תחיית המתים? אפשר להגיד את זה, כן? עם הכוונה שהוא ממית והוא מחיה את מי שהוא ימית. אבל הבעיה שבעברית המילה להחיות יש לה שתי משמעויות. להחיות הכוונה להחיות את המת, אבל זה גם להשאיר בחיים. למשל כתוב על השבויים של מואב, דוד התנהג באכזריות גדולה כלפי השבויים של מואב, והוא חילק אותם שני שליש שליש, שני החבלים להמית וחבל אחד להחיות. כלומר הוא הרג שני שליש מהשבויים והשאיר בחיים שליש אחד, כן, וימדם בחבל, שני החבלים להמית, חבל אחד להחיות. אז מה זה להחיות? להשאיר בחיים. אז אם כן, אני אמית והחיה, אני ממית את אלה, מחיה את אלה. אז זה לאו דווקא מדבר על תחיית המתים. נכון, להחיות בהם נפש כל חי. זה לא שהוא ממית את, שהוא מחיה את המתים שם, נכון? אז אם כן, זה לא הכרחי. אם כי, יש גם בספר מלכים כיוון הפוך, שכאשר נעמן, שר צבא ארם, שהיה חולה בצרעת, שולח את השליח שלו אל מלך ישראל, שייתן לו נביא שירפא אותו מצרעתו. נכון? ואז המלך קורע את בגדיו, ואומר, האלוהים אני להמית ולהחיות. אז שם רואים שהמלך הבין שלהחיות, זה להחיות את המת. ומכאן שכבר בתקופת התנ״ך ייחסו לקדוש ברוך הוא את התכונה הזאת של תחיית המתים. בניגוד למה שהמחקרים, הרשויים האלה אומרים שאמונה תחיית המתים היא אמונה מאוחרת בישראל, הנה אתה רואה מפורש שהמלך, שהוא אגב מלך עובד עבודה זרה, כן? אחאב, שמדובר שם על אחאב, הוא אומר, האלוהים אני להמית ולהחיות? אולי זה היה יהורם. יגידו שהוסיפו את זה אחרי זה, נו באמת. טוב, ראי.
שם להחיות זה לרפא מצרעת.
כן, אבל לא, אבל...
להשאיר בחיים.
לא, אבל להמית ולהחיות. האלוהים אני להמית ולהחיות. כלומר, אם הייתי אלוהים שיודע להמית ולהחיות, אני גם יכול לרפא אדם מצרעתו. זאת אומרת, כי יאמר אלה יסוף מצורע מצרעתו. זאת אומרת, זה הכוונה. זאת אומרת שהמלך משתמש שם ב... כאילו הוא מייחס לאלוהים תכונה עוד יותר חזקה מאשר ריפוי צרעת. אז אם הוא יכול להחיות מתים, ודאי שהוא יכול לרפא צרעת. יש פה מישהו שאומר משהו. אני רוצה להציע רעיון לגבי אני עמית והחיה, מחצתי ואני ארפה. שהראשון מתייחס לעתיד לבוא, והשני להווה. זאת הצעה יפה, אבל מה מכריח את זה בטקסט? בטקסט לנו הכרח להגיד לא ככה ולא כך. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שאני שאלתי. כשאני אומר, אני עמית והחיה, מחצתי ואני ארפה. אני אמרתי, אולי החיה, הכוונה מלשון להשאיר בחיים. כמו שדוד עם השבויים של מואב, הרג שני שליש, והשאיר בחיים שליש. אבל אז, התקבולת הייתה ממש חסרה. כן, כי מה המשך? מחצתי ואני ארפה. ברור שמרפאים רק מי שנמחץ. דווקא מחצתי ואני ארפה, הוא הראיה שאני עמית והחיה, מדובר באותו אחד. אותו אחד שהוא מת, יחויה, בדיוק כמו שהנמחץ הוא אשר ירופה. ירפה. בסדר. טוב. מישהו כותב פה, נס מלשון מנוסה, בריחה מאחריות. טוב. עכשיו בואו נראה, מה? האם אפשר מזה ללמוד על תרומת איברים, עומדים במומן ומתרפים? לא. לא שייך. אין שום קשר. מה פתאום? טוב, הלאה. עכשיו, אז מה אומר כאן? תנו רבנן. כאן הברייתא מתייחסת, כל מה שאמרתי לכם עכשיו, זה כדי שנבין את דברי הברייתא. תנו רבנן. אני עמית והחיה. יכול שתהה מיטה באחד וחיים באחד. כדרך שהעולם נוהג, ואז יוצא שהפסוק אני עמית והחיה, איננו מדבר על תחיית המתים. תלמוד לומר, מחצתי ואני ארפה. מה מחיצה ורפואה באחד? כן, באותו אדם, הרי המחיצה והרפואה זה מתייחס לאותו אדם, לא שני אנשים. אף מיטה וחיים באחד, מכאן תשובה לאומרין, אין תחיית המתים מן התורה. אתה רואה שהתורה בעצמה דיברה על תחיית המתים, בניגוד לדעה של הצדוקים ושל עוד כמה שמכחישים את הדעה הזאת. מוחץ ומרפא. מה אפשר לרפא? מה זה לרפא? לרפא מחץ. אין מרפאין, אלא מחץ. אני שואל אותך, לרפא. כדי לרפא מישהו, צריך שהוא יחולה. זאת אומרת שהנרפא הוא זה שנמחץ. אז אם כן, מחצתי ואני ארפא. אבל המחוץ, מי מחצו? הקדוש ברוך הוא מחץ אותו. בסדר? ולכן דבריך אינם מתקבלים על הדעת כלל. כן? מה אתם צוחקים עליו? זה לא יפה. טוב. אז אם כך, אנחנו רואים, מתוך שירת האזינו, למדנו רמז לתחיית המתים. מעניין. השאלה היא, מה זה אומר? למה היה צריך לקחת את זה משירת האזינו? אתם יודעים מה זה שירת האזינו? זה שירה שאמר משה לפני מותו. עכשיו, השירה הזאת, משה ביקש, לפני שהוא מדבר, הוא ביקש שקט, נכון? מה הוא אמר? האזינו השמיים, והדברה, ותשמע הארץ עם רפי. זאת אומרת, משה אומר, כיוון שאני מדבר, אני מבקש מכולם לשתוק. מי זה כולם? השמיים והארץ. צריך בשביל זה תעוזה בלתי רגילה. אתה רוצה לדבר, מקסימום תאסוף אנשים, תגיד לאותם האנשים שאתה רוצה לדבר שהם ישתקו, אבל אתה רוצה להשתיק שמיים וארץ בגלל שאתה מדבר? יש פה משהו לא מובן. אגב, המהר"ל מפראג, בדרשתו לשבת תשובה, למד מזה, שאם משה, כשהוא בא להגיד דברי תורה, ביקש מן העולם כולו לשתוק, מזה יש ללמוד שכשהדרשן דורש את הדרשה של שבת תשובה, שיש לציבור לשתוק. ככה הוא אמר. ואף על פי שאינו כמדרגת משה, אבל בכל זאת הוא בא בשם תורת משה, ומצד זה ראוי לשתוק. כן, כנראה שהמהר"ל מפראג, היה לו בעיה בפראג. כן, אה? כן, גם הציבור לא שמיים בארץ. אז זה, אז אומר, אם משה ביקש שתשתקו, גם אתם תשתקו. אגב, זה מעניין, הוא מקדיש לזה בערך עמוד וחצי, מתוך הדרשה. עכשיו, הדרשה היא ארוכה מאוד, היא 50 עמודים. זאת אומרת, המהר"ל דיבר שם איזה 3 שעות. אז אפשר להבין שהציבור, היה לו קצת קשה. לכן המהר"ל מראש הכין אותם, צריך לשתוק. כן. אבל, אז מה זה אומר? זה אומר, כשאני שואל את עצמי, האם יש אדם שראוי לתחיית המתים? אני אומר, לחיות מתים, זה בכל זאת השקעה לא קטנה. זה גם דבר די יוצא מן הכלל, זה ניסי. אז כדי שאדם יהיה ראוי לזה שהוא יהיה שייך לתחיית המתים, הוא צריך להיות אדם שערכו שווה לערך של הקוסמוס כולו. אז מצאנו אחד כזה, משה. משה רבנו, כשהוא מדבר כל העולם שותק, סימן שהוא שווה ערך לעולם. אז הוא יכול לקום לתחיית המתים. זה יפה, אבל מי שלא במדרגת משה, הרי אני לא חושב שיש הרבה אנשים שאפשר להגיד עליהם שהם שווים את כל העולם כולו. נפש אחת מישראל, כאילו, כן, אבל זה כאילו, יש הבדל בין כאילו לבין ממש, אתה יודע. זה כמו שאומרים שמי שאכל בסעודת פדיון הבן, כאילו התענה 84 תעניות. כן, הרי פדיום, התורה קוראת לפדיון, פדיום. פדיום זה פד יום, 84 יום. לכן מי שאכל בסעודת פדיון הבן, כאילו התענה 84 תעניות. זה אמיתי או זה לא אמיתי? זה אמיתי למי שיש לו כאילו עבירות. מי שהעבירות שלו זה בכאילו עבירות, אז באמת שזה כאילו התענה. זה. עכשיו, יענו ישרה בלוף. הבנת את זה, מר ברוך. טוב, אז אם כך, הרעיון להביא מקור לתחיית המתים מפרשת האזינו הוא טוב, אבל הוא לא מנחם את רוב בני האדם. כי רוב בני האדם אינם במדרגה של משה רבנו. לכן הגמרא מביאה מקור שני. תניא, אמר רבי מאיר, מניין לתחיית המתים מן התורה? שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. שער לא נאמר, אלא ישיר. וכאן התחיית אמיתיים מן התורה. כלומר, עתידים משה ובני ישראל, זה כבר לא רק משה, לשיר לעתיד לבוא, יקומו לתחייה, כן, משה יקום ועוד כמה, וכל אותו הדור שיצא ממצרים, יקומו וישירו. אז ישיר משה ובני ישראל. כן, אבל אז זה צריך להיות כתוב, אז שר משה. זה על יציאת מצרים, אתה צודק, על קריאת ים סוף.
זה שאלה. מה אומר, בהגמרי
נצח, שתהיה תפל. כן, זה לא רק אמרה, זה גמרה, במסכת ברכות אומרת את זה, שיציאת מצרים תהיה תפלה. יכול להיות. אבל מה אני אעשה? שכנראה יש צורך להשאיר את זה גם לעתיד לבוא. לא יודע למה. לא יודע. אבל מה שמעניין זה שזה אומר שכדי להיות שייך לתחיית המתים, לא צריך להיות במדרגה של משה שהוא שווה ערך לקוסמוס. מספיק להיות אדם שמשתתף במאורע בעל משמעות כמו קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה לא שינה את סדר הקוסמוס, אבל זה שינה את האנושות. כתוב שם, אז נבהלו אלופי אדום למואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען. חיל אחז יושבי פלאשת. זאת אומרת שהעמים מסביב נבהלו מקריאת ים סוף. והבהלה הזאת מקריאת ים סוף היא בעצם באה לומר שהאירוע שהתרחש שם היה אירוע אוניברסלי. אז אם אתה אדם אוניברסלי, זה מספיק כדי שתזכה לתחיית המתים.
שאלת תם.
כן.
תחיית המתים זה לא לכולם? לא כולם יקומו
בכלל? האם כולם יקומו? לא. למשל, מלווה בריבית, לא קם לתחיית המתים. כן, מסופר על איזה אדם שהיה קמצן גדול ועשיר גדול. וכאשר הגיע הזמן ש... ומעולם לא נתן צדקה. כשהוא מת, החברה קדישה דרשה מן היורשים בשביל לקבור אותו סכום אדיר. אמרו, זה לא בסדר, זה אפליה. הלכו לרב. הרב שואל את החברה קדישה, למה אתם לוקחים כל כך הרבה כסף? אומרים לו, תשמע כבוד הרב, כשאנחנו קוברים מישהו, אנחנו לא יודעים מתי תהיה תחיית המתים, אולי עוד רבע שעה. אז למה לקחת כל כך הרבה כסף בשביל רבע שעה? אבל ההוא יישאר תמיד. שלום רבנו, למה צריך רמז מהתורה לתחיית המתים? לא מספיק שזה עבר במסורת באומה? יפה, בזה דיברנו, בזה עסקנו בשאלה שלך כשהתחלנו ללמוד את הראיות של הגמרא. כן, הגמרא הרי הביאה מספר ראיות לתחיית המתים, ואז אמרנו שבעצם הראיות הן גם לא ראיות, הן לראיות נסיבתיות שאפשר להתווכח עליהן, ורואים גם שהגמרא בעצמה מתווכחת על ההוכחות שמביאה. אלא הכוונה, כיוון שתחיית המתים זאת קטגוריית קיום שאין לי מושג בה, כיוון שמעולם לא הייתי שם, ואין אף אחד מאיתנו שהיה במצב של חיים ללא מוות, אז איך אנחנו יכולים לקבל מושג מתחיית המתים? ואז למדנו מהפסוקים השונים, כיצד דאגה התורה לכך שלנו תהיה איזושהי הבנה מה זה תחיית המתים. וזה מה שעסקנו בו עד עכשיו. עכשיו, מה שהגמרא עכשיו מביאה ראיות זה מסיבה אחרת. לא בשביל להוכיח לך שיש תחיית המתים בתורה, אלא כדי שהיא תבין מה אני צריך להיות כדי להיות שייך לנצח. אז בהתחלה מביאים לך שאתה צריך להיות כמו משה רבנו. בסדר, ומי שלא כמו משה רבנו? אבל לא, מספיק שתהיה כמו בני ישראל בקריאת ים סוף. כלומר, מספיק שתהיה בעל משמעות כלל אנושית, ואז אתה יכול להיות שייך לנצח, כי גם כלל האנושות זה דבר נצחי. ואז אתה שאלת, כולם? לא, לא כולם. למשל, מלווה בריבית. לא שייך. כן? אבל מה? יש פה בעיה, מה? כולנו במדרגה כזאת שהמפעלים שלנו נוגעים לאנושות כולה? לכן מוכרחים למצוא ראיה של אישית. כן. כיוצא בו אתה אומר, הנה עכשיו הגמרא מביאה רעיון אחר, אז יבנה יהושע מזבח לשם, איפה הוא בנה אותו? בהר עבל, נכון? אז יבנה יהושע מזבח לשם בהר עבל. אומר התלמוד, בנה לא נאמר. לא כתוב אז בנה יהושע, אלא יבנה. מכאן לתחיית המתים מן התורה. כלומר, יהושע עוד יקום לתחייה, והוא יבנה את המזבח. הוא בנה, אבל חוץ מזה הוא גם יבנה. נכון? זאת אומרת שיהושע הוא בהמתנה. הוא רוצה לבנות מזבח, ולכן הוא צריך לקום לתחיית המתים. מה זה בא לומר? זה בא לומר שמספיק כדי לזכות לתחיית המתים להיות כמו יהושע. יהושע, המפעל שהוא עשה, היה מפעל בעל אופי לאומי בלבד. עד רבה, כיבוש ארץ כנען, זה לא עשה אותנו סימפטיים בעיני האנושות. עד רבה, עסקנו בעצמנו, וכל העולם כולו ראה איך שאנחנו משמידים אוכלוסייה שלמה. כן? שזה דווקא גרם להם להתנתק מאיתנו. אבל יהושע, מה שהיה אכפת לו זה לפעול לטובת כלל ישראל, כדי להנחיל להם את ארץ כנען, ואת זה הוא עשה. אז אם אתה כמו יהושע, זה גם טוב. בסדר? זה הדבר השלישי. שימו לב שאנחנו הולכים ומצמצמים את המרחב. בהתחלה מדובר באדם שהוא בהיקף של הקוסמוס כולו, אחרי זה אדם שהוא בהיקף של האנושות, עכשיו אדם שהוא בהיקף של כלל ישראל. על זה באה קושיה של התלמוד. אלא מעתה, אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב, החינמד יבנה? הרי כתוב, אז יבנה שלמה במה, איך אפשר? אז מה, אתה רוצה להגיד ששלמה עוד יקום לתחייה כדי לבנות במה לעבוד הזרה? אלא, מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה. אצל שלמה, זה בגלל המחשבה. כן, יבנה, הכוונה שהוא הסכים לבנות. לא שהוא בנה בפועל. כן, זה לא שלא נבנתה הבמה. אבל הכוונה שלא הוא עצמו עשה את זה, אלא הוא נתן לנשים שלו לעשות את זה. כיוון שהוא, כי לשון עתיד, היוד של יבנה, זה מציין מספר דברים בעברית. זה יכול לציין עתיד, זה יכול לציין התמדה, למשל ככה יעשה איוב כל הימים, וזה יכול לציין מה שמעל ההווה, המחשבה. כלומר, כל מה שמעל האדם הוא לשון עתיד, גם אם זה לא עתיד. המחשבה.
לא, הוא בא לסכת חוץ מאז יבנה
שלמה. אז ככה יעשה איוב, לא, למשל, שיוד יכול להראות על מחשבה, אתה רוצה. למשל, אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל, לשכון לשון עתיד. לא, וזה לא מספיק טוב. אני מביא פסוק אחר. ועלה האיש ההוא מימים ימימה. אז זאת אומרת, מה זה ועלה? שהוא מתכנן לעלות. לא רק שהוא עלה, הוא גם תכנן ששנה הבאה הוא יעלה. כן? אני צריך למצוא לך דוגמאות יותר טובות, אני אשתדל בנדר, למצוא לך משהו משכנע. בסדר? כן, בבקשה.
יש גם צורת הווה אחרי אז?
האם יש גם צורת הווה אחרי אז? מה זה אומר?
יש אז ועבר ויש אז בעתיד, אבל...
אם יש אז בהווה. כן, כלומר, אז מה? כן. טוב. כן.
אם הוא הביא לאנשים שלו שיבנו, זה כמו שהוא בנה.
הוא לא אמר לבנות, הוא נתן לבנות. נתן. מה?
זה לא אותו דבר?
הוא לא מחה. כן? אשתו המואביה אמרה, שלמה, אתה רוצה ארוחת בוקר? אל תגיד שום דבר כשאני בונה את הבמה לכמוש. האמת היא שהייתה לו מחשבה עמוקה בזה. צריך להבין, שלמה המלך, איך יכול להיות שאדם שבונה את המקדש ואומר דברים כל כך נשגבים בבניית המקדש, גם נותן לבנות על הר הזיתים מול המקדש במה לכמוש? צריך קצת שכל, נכון? אז כנראה שהיו לו שיקולים מסוג אחר מהשיקולים שלנו. מה השיקולים יכולים להיות? הוא רוצה לאחד את העולם כולו וגם את העולם הרוחני, ולכן הוא לוקח את כל העבודות אלילים, מקבץ אותן כאחד מתוך אמונת ייחוד. כן? לא מתוך פיזור הנפש, זה לא פוליטאיזם, ריבוי אלים, מתוך פירוד הנפש, אלא להפך, הוא רוצה להעלות את כל העבודות הזרות לשורשן. לכן הוא מביא אותם לירושלים גם. חוץ ממלווה בריבית, מי עוד לא יקום בתחיית המתים? יש מקור שבו מפורט מי לא יקום? כן, יש מלא מקרים. האם תהיה תחיית המתים דווקא בביאת המשיח, או שהשם יחיה את המתים כשירצה, ולאו דווקא בתחיית המתים? כשהשם יחיה את המתים, זה יהיה בתחיית המתים דווקא, זה ברור. אלא הוא התכוון להגיד, האם שהשם יחיה את המתים כשירצה, ולאו דווקא בימות המשיח. זה מה שהוא התכוון לכתוב. אני צריך לעשות ניחוש מה הוא התכוון לכתוב. כן, נכון. כלומר, איך אומר הרמב״ם? תחיית המתים כשיעלה רצון לפניו. מתי יעלה? לך תדע. יכול להיות עוד מיליון שנה. לא אמרנו מתי יקומו המתים לתחייה. עוד מיליון שנה, אפשר. ימות המשיח זה בעולם שלנו, זה מעשה פוליטי. עם ישראל חוזר לארצו, בונה לעצמו המלכות, בונה בית המקדש, זה ימות המשיח. תחיית המתים זה כבר שינוי העולם. צריך שכדור הארץ יעבור שינויים, המציאות תעבור שינויים, המנטליות תעבור שינויים. אז יקומו המתים גם לתחייה. כן.
שזה יהיה על ידי
קלון. על ידי?
קלון.
כלומר, אתה מכוון שיבוט. ככה קוראים לזה בעברית. כן? וזאת מניין להם. זה סתם.
יכול להיות.
אז אתה צריך בשביל זה להשאיר שארית מן המת. מי ששרפו אותו לא יכול לקום לתחיית המתים. ואלא. כן.
תחיית המתים זה בעצם תיקון לב
האבן,
נכון?
תחיית המתים זה תיקון לב האבן? לא. לא. שוחר לגמרי. כן, אבל בואו נתקדם. אז בינתיים אמרנו שאם אני, או כמו משה, שייך להוויה הקוסמית, או כמו משה ובני ישראל, שייך להוויה האוניברסלית, או כמו יהושע, שייך לכלל ישראל, אני יכול לקום לתחיית המתים. ואם אני לא כזה? אני סתם, יהודי פשוט, מה רוצים מהחיים שלי? אמר רבי יהושע בן לוי, מניין תחיית המתים מן התורה שנאמר, אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלע. הללוך לא נאמר, אלא יהללוך, מכאן לתחיית המתים מן התורה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל האומר שירה בעולם הזה ואומר זוכה, ואומרה לעולם הבא, שנאמר, אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסל. כלומר, שתחיית המתים שייכת לכל מי שיש ערך של שירה לחיים שלו. לפרט. עכשיו, על פי זה אני מתחיל להבין את מה שכתב הרב קוק, באורות הקודש, חלק ב'. נכון? נא להכיר אורות הקודש של הרב קוק, חלק ב'. עמוד תף מם דלת. איך אני יודע שזה עמוד תף מם דלת? כמה זה תף מם דלת? 444. 4, 4, 4. ואיך קוראים לפרק שאני רוצה לקרוא לכם? שיר מרובע. אז זה קל לזכור. שיר מרובע זה בעמוד 444. יגיד? טוב, מה זה שיר מרובע? יש בספרות הקבלית בעיקר, יש דיבורים על ארבע סוגי שירה. שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש ושיר מרובע. למשל, שיר פשוט, מזמור. שיר כפול, מזמור שיר. ושיר משולש, על עלמות, מזמור לדוד. שיר מרובע, למנצח בנגינות, מזמור שיר. כלומר, יש ארבע מדרגות של שירה. ומה זה מבטא? יש מגדולי ישראל שנתנו פירושים שונים, יש פירוש נפלא של רבי נחמן ברסלב, אבל כאן אני רוצה לקרוא לכם את הפירוש של הרב קוק. אומר הרב, יש שהוא שר שירת נפשו. יש אחד, הוא כל כך אוהב לשיר את השירה של עצמו. זאת אומרת שהוא מוצא בקרבו מקור השראה. ובנפשו הוא מוצא את הכל. את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. ויש שהוא שר שירת האומה. יוצאו מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי, ולא מיושבת יישוב אידיאלי. שואף למרומי עוז, והוא מדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל. ואימה הוא שר את שיריה, מצר בצרותיה ומשתעשע בתקוותיה. הוגה דעות עליונות ותיאורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה ובחוכמת לב את תוכן רוחה הפנימי. כלומר, יש אדם שהחיים שלו תלויים בחיי עם ישראל. אין לו חיים משלו פרטיים, יש לו חיים כלליים. הוא שר את שירת האומה. ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל לשיר את שירת האדם. רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם והוד צלמו, שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו העליונה. וממקור חיים זה הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו. ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב יתנשא, עד שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות ועם כל העולמים ועם כולם אומר שירה. זהו העוסק בפרק שירה בכל יום, שמובטח לו שהוא בן העולם הבא. זה נשמע יפה, לא? זה נשמע יפה עד שזה הופך להיות אידיאולוגיות. ברגע שיש האידיאולוג של שירת הנפש, והאידיאולוג של שירת האומה, והאידיאולוג של שירת האנושות, והאידיאולוג של שירת היקום, אז פתאום יש קקופוניה. כל אחד מאשים את השני בחוסר מוסריות, בטיפשות, בגאווה, באי הבנה וכו'. אז מה צריך לעשות? צריך לעשות שיר חמישי. אבל לא שיר נוסף של עוד מרחב, אלא שיר של סינתזה, פוליפוניה. ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד, באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשד וחיים, כל ססון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה. שירת הנפש של הפרט, שירת האומה של הכלל, שירת האדם, שירת העולם, כולן יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. והתמימות הזאת במילואה עולה היא להיות שירת קודש, שירת אל. שירת ישרה אל. בעוצם עוזה ותפארתה, בעוצם עמיתה וגודלה. ישראל שיר אל. ישראל אותיות שיר אל. שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. שיר השירים. כלומר, זה שיר של השירים, לא שיר נוסף, זה שיר של השירים. אשר לשלומו, למלך, שהשלום שלו, איזה שלום? שלום בין השירים. עכשיו, הרעיון הזה של השיר החמישי, הגמרא אומרת אותו במפורש, תסתכלו. אמר רבי חייא אבא רבא, אמר רבי יוחנן, מניין לתחיית המתים מן התורה, כל, שנאמר, כל צופייך נשאו כל, יחדיו ירננו. ריננו לא נאמר, אלא ירננו, מכאן התחיית המתים מן התורה. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, עתידים כל הנביאים כולם, אומרים שירה בכל אחד. משמע שעד עכשיו הנביאים, כל אחד אומר את השירה שלו. שנאמר, כל צופייך נשאו כל, יחדיו ירננו. אז אם כן, מכאן שהגמרא קראה את כתבי הרב קופ. האם הרב יכול להסביר בכמה משפטים מהי תחיית המתים? למשל, האם יקומו באותו גיל שמתו? האם נשמה שהתגלגלה תקום בכמה אנשים? לא, אני לא יכול בכמה משפטים. אני יכול בהרבה משפטים, אבל אי אפשר עכשיו, כיוון שהשיעור מגיע לסיומו. אבל אם תזכיר לי בשיעור הבא, למשל מחר, לא, מחר דווקא אין שיעור, ביום רביעי אני מוכן לדבר על זה. כתוב, כל המתאבל על קורבן ירושלים, יזכה לראות בבניינה. אז מישהו אמר לי שהם יקומו דווקא בביאת המשיח, כדי לראות את הבניין ולשמוח בו. יש רק בעיה אחת, שמישהו שאמר לך את זה סותר, כותבית את דברי הרמב״ם. שהרמב״ם אומר, אל יעלה אדם על הדעת שהמשיח יבוא כדי להחיות מתים, כפי שאומרים הטיפשים, כך הוא אומר. בכמה מהדורות צנזרו את המילים האלה. אז, אבל נכון, זה מחלוקת בתלמוד מתי יקומו המתים, אבל לפי הרמב״ם זה לא בימות המשיח. טוב, עד כאן, שלום. Thank you.